טוב, מוריי ורבותיי, שלום וברכה. אנחנו היום בדין בישול אחרי אפייה. בישול אחרי אפייה זה אומר, האם מותר לקחת ביסקוויט שהוא אפוי ולטבול אותו בתוך כוס תה, בתוך כוס קפה? האם מותר לקחת לחם או מצה להכניס לתוך מרק? האם יש איסור של בישול ודבר אפוי, לקחת דבר אפוי ולבשל אותו, האם הדבר הזה יש בו משום איסור בישול? זה הנושא שלנו. הגמרא, המשנה שהזכרנו אותה כבר בעבר בשבת קופנוה עמוד ב', אומרת, כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת. כלומר, המשנה אומרת שאין איסור בישול אחר בישול, דבר יתבשל לפני שבת, מותר לך לבשל אותו בשבת. לפי פשטות הדברים היינו אומרים, בסדר, אם כך, כמו שאין בישול אחרי בישול, גם אין בישול אחר אפייה, מה זה משנה? אם זה יתבשל כבר, מותר לך לבשל. אז אם זה נאפה, מותר לבשל, מה זה משנה? בישול, אפייה. ובאמת, כמעט בכל הראשונים לא מצאנו חלוקה לדבר. לא מצאנו שראשונים ראו הבדל אם זה מבושל, אפול דבר שעבר לפני שבת תהליך של בישול או אפייה, יהיה מותר לבשל אותו שוב. אבל רבי אליעזר ממיץ ועל היראים הבין אחרת. אומר היראים בסימן רישאים ד', וכל דבר שנתבשל או נאפה כל צורכו להחזירו בכלי ראשון לחממו או לתנו בצד האור, מותר. כלומר, מותר לך לחמם רק דבר שהתבשל, נאפה וכו', שכל שנתבשל או נעשה כל צורכו, אין מה משום בישול, שאין בישול אחר בישול. אבל יש בישול אחר צלי, ויש צלי אחר בישול. ואותו דבר לגבי אפייה. איך הוא יודע את זה? דתניא בפסחים, בדף מ"א, רבי יוסי אומר, יוצאים ברקיק במצה השרוי אבל לא במבושל. והגמרא שם אומרת שאם אתה לוקח מצה ומבשל אותה, אתה לא יוצא בה ידי חובה. אומר היראים, למרות שהמצה כבר אפויה, אם אתה בישלת אותה, זה מפקיע את השם הקודם של האפייה. יצרת דבר חדש. ולכן אתה לא יוצא ידי חובה בליל הסדר במצה מבושלת. ולכן, אם בשבת תבשל את המצה, תעבור על איסור. כי הבישול יוצר משהו חדש. הלכך, אומר היראים, אחרי שפירשתי שיש דבר המתבשל בכלי שני ויש בישול אחר אפוי וצלי, ויש צלי אחר בישול, ייזהר אדם שלא ייתן פת אפוי בשבת אלא בכלי שני, מקום שהיה צוללת בו. וגם אצלי ייזהר כמו כן, וגם המבושל לא ייתן אצל האש בחום גדול שהיה צוללת בו. כלומר, תיזהר גם מבישול אחרי אפייה וגם מצליה אחרי בישול ומבישול אחרי צליה, כל דבר הוא בנפרד. ואם עשה, אם בישלת הדבר אפוי, חילל שבת וחושש אני לא מסקילה וחטאת. היראים היה כל כך בטוח בחידוש שלו, חושש אני לא מסקילה וחטאת. אבל מה שהיה פשוט ליראים, כמו שאמרתי, ראשונים אחרים לא הזכירו, והרעביה חלק על היראים. אומר הרעביה, שמעתי מרבינו אליעזר ממיץ שהיה אומר, אין בישול אחר בישול בשבת, וכן אין אפייה אחר אפייה בשבת, אבל יש אפייה אחר בישול, ויש בישול אחר אפייה, כגון לשרות לחם ברותח וכתנן, ורקיק השרוי הוא מבושל, ולאו מילתאי. דאמרי תלי בפרק כיצד מברכין ומסכינן, עד כאן לא כאמר רבי יוסי, אלא לגבי מצא דבעינן תא מצא וליקה. אומר הרביה, אין איסור לבשל דבר אפוי. זה שהגמרא אומרת שאתה לא יוצא ידי חובה במצא שבישלת אותה, זה מסיבה אחרת לגמרי. הגמרא בברכות דף למד ח' אומרת, אין בזה טעם של מצא, לכן אתה לא יוצא ידי חובה. לא בגלל שזה יצר דבר חדש, זה לא דבר חדש, אפוי, מבושל זה אותו דבר, זה לא משנה, לעניין הלכות שבת אין הבדל. בפסח אתה לא יוצא כי צריך מצא. אם לקחת מצא ובישלת אותה, זה טעם אחר, אז בפסח אתה לא יוצא ידי חובה, כי אין פה טעם של מצא. אבל אין לזה נפקמינה והשלכה לגבי שבת. בשבת אין שום בעיה לקחת מצא ולבשל וכו'. אם נסתכל על נקודת המחלוקת בין הערים לרעבייה, ולא נאריך בזה כרגע, הרעבייה מבין שהגדרת בישול זה הכשרת דבר לאכילה. ברגע שזה מוכן לאכילה, כבר אין איסור בישול. מה זה משנה אם זה מבושל או אפוי? אם זה מוכן לאכילה, אין בזה יותר איסור בישול. הגדרת בישול זה הכשרת דבר לאכילה. זו דעתו של הרעבייה. היראים יכול לחלוק למעשה באחת משתי דרכים. הוא יכול לומר ששינוי משמעותי כן נחשב כבישול, למרות שזה מוכן לאכילה בכל מקרה. דבר אפוי מוכן לאכילה, אבל כיוון שבישלת ויצרת שינוי משמעותי, שינוי משמעותי נחשב כבישול. יכול להיות שהוא חושב שבדרך אחרת קצת, שהבישול ממש מפקיע את האפייה, כאילו מבטל את האפייה והוא יוצר משהו חדש לגמרי. עכשיו יש מקום לדון בדבר הזה ובסברות האלה ובנפקמינות שלהם, לא נעשה את זה כרגע. אני רק אומר שגם את היראים אפשר להבין בשתי צורות כאן, אבל העיקרון הוא שלפי הרעבייה הכשרה דבר לאכילה זה דבר שמוגדר כבישול, ולפי היראים גם שינוי מסוים יכול להיות מוגדר כבישול. האם צריך יצירה חדשה, שינוי מסוים, באיזה רמת שינוי יש מקום לדון, אבל לפי היראים גם שינוי מסוים יכול להיות מוגדר כבישול. עכשיו יש לנו עוד שאלה. לפי שיטת היראים, אסור לשים לחם בכלי ראשון. האם מותר לשים לחם בכלי שני? הכנת כוס תה או כוס קפה בכלי שני. תה עם תמצית, עם תמצית הכנת אולי בכלי שני, או קפה, נמס, שהוא מבושל. הכנתם בכלי שני, האם מותר לשים לחם בכלי שני? בדבר הזה יש לנו שתי גרסאות בדברי היראים. הטור מצטט את היראים, כאן במקור ד', הטור בסימן שני י' ח', והטור אומר, כתב הרב רב לייזר ממיץ, אף על גב שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, בדבר שנאפה או ניצלה, יש בו משום בישול, אם בשלו אחר כך במשקין, ואסור ליתן פת אפילו לתוך כלי שני. לפי גרסת הטור ביראים, אסור לתת לחם אפילו בכלי שני, לא רק בכלי ראשון, אפילו בכלי שני, בכוס תה, בכוס קפה, בכלי שני, גם כן הדבר יהיה אסור. אבל ביראים, לפי הגרסה שלנו, כתוב, ייזהר אדם שלא ייתן פת אפוי בשבת אלא בכלי שני. זאת אומרת שיש לנו שלוש שיטות, או שלוש שיטות להלכה. שיטה אחת, הרעבייה, שאומר שמותר לשים לחם אפילו בכלי ראשון. אתה יכול לקחת מרק, להוריד אותו מהאש, לשים בתוכו לחם, או באש בקומה שנייה, כמו שמותר לחמם בשבת. זה הירי. שיטה שנייה, זה הרעבייה, סליחה. שיטה שנייה, זה היראים לפי הגרסה שלנו. שלפי הגרסה שלנו, אתה לא יכול לשים בתוך כלי ראשון, אבל אם הכנת קפה בכלי שני, בתוכו אתה יכול לשים עכשיו ביסקוויט. יש לנו שיטה שלישית, שהיא גרסת הטור בירי. לפי הטור גם בקוס תה או בקוס קפה בכלי שני אתה לא יכול לשים לחם. עכשיו, כן. תראה, קודם כל, זאת שאלה מעניינת, מה הטור סובר, אבל הטור כאן מצטט, את הירם, הוא מצטט הרבה שיטות. אז הטור בירם אומר כך, האם הטור יסבור את זה הלכה, זאת שאלה אחרת. אנחנו מדברים על גרסת הטור בירם. בואו ננסה לראות עכשיו את השולחן ערוך, בואו נקרא ביחד, ננסה להבין מה פסק השולחן ערוך. יש מי שאומר, שולחן ערוך שנדחת סעיפי, יש מי שאומר, דבר... שנאפה או ניצלה, אם בשלו אחר כך המשקה, יש בו משום בישול, ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו. מי זה? איזה שיטה זאת? זה הירים על פי הטור. זאת השיטה המחמירה ביותר. אז השיטה המחמירה ביותר אומרת שאסור לשים אפילו בכלי שני. אומר השולחן ערוך, שיטה שנייה, ויש מתירים. מי זה המתירים? עכשיו, שאלה היא מי המתירים. האם המתירים זה הרביעה שתיר אפילו בכלי ראשון? או המתירים זה הירים לפי הגרסה אצלנו שהוא מתיר בכלי שני, אבל נוסר בכלי ראשון? לא ברור, כתוב כאן ויש מתירים. הרמה כותב, ויש מתירים הגעה, בכלי שני. אז הרמה הבין שהיש מתירים מתיר בכלי שני, כלומר גם היש מתירים זה לא הרעבייה, היש מתירים זה הגרסה של הירים לפי הגרסה שלנו שהוא יתיר בכלי שני. אבל בכלי ראשון בכלל אין שיטה כזאת להתיר בשולחן ערוך. שולחן ערוך לא הביא בכלל את שיטת הרעבייה. כך מסביר המשנה הברורה את הרמה כאן בסעיף קטן מ"ג. אבל באר הגולה, באר הגולה בסך הכל הוא מביא מקורות. לכאורה להביא מקורות זה דבר טכני. היום עם פרויקט השוט אתה יושב ומביא מקורות. אבל לפעמים להביא מקור זה לפסוק הלכה. כי השניים, מי זה המקור כאן? באר הגולה אומר, ויש מתירין מרדכי בשם הרעבייה. אז באר הגולה מבין שהמתירים זה הרעבייה שהוא מתיר לגמרי. שהוא מתיר אפילו בכלי ראשון. כהבנה הזאת של באר הגולה של מרדכי, כך הבין הרב עובדיה בשו"ת חוות דעת חלק ב' סימן מ"ד, שהשולחן ערוך ביש מתירין הבין להתיר אפילו בכלי ראשון. טוב, עכשיו השאלה היא, בסדר, השולחן ערוך אבל הביא שתי דעות. אז אם הוא הביא שתי דעות, איך הוא פוסק? כמו הדעה הראשונה או כמו הדעה השנייה? בדרך כלל אנחנו רגילים לומר שיש אומרים ויש אומרים הלכה, כי יש אומרים בתרא, אז לכאורה הוא באמת התיר. וכאן נחלקו הפוסקים הספרדים, ואפשר לראות כאן מחלוקת מהותית בדרך הפסיקה בכלל של הרב עובדיה לעומת הרב אליהו, של הקף החיים והבן איש חי לעומת הרב עובדיה. שתי גישות בפסיקה. הבן איש חי כותב כאן במקור ת', אף על פי שאמרו חז"ל אין בישול אחר בישול, מכל מקום יש בישול אחר אפייה או צלייה, ולכן אסור לתת פת לתוך מרק או שאר משקה שהוא חם שהיד צוללת בו, אפילו שהוא מונח בכלי שני שאינו מן בכלי ראשון שהיה לאש אלא הוא רק לכלי שני. כלומר הבן איש חי פוסק הדעה הכי מחמירה. הבן איש חי פוסק אפילו בכלי שני אסור לך לשים לחם, כמו הגרסה של הטור בירים כדעה הכי מחמירה. זאת אומרת שהוא הבין בפסיקת השולחן ערוך לפסוק כדעה הראשונה המחמירה. אבל הרב עובדיה אומר, והנה מרן בשולחן ערוך כתב בזו הלשון, יש מי שאומר דבר שנאפה או ניצלה אם בשלו אחר כך ממשקה רותח יש לו משום משול ויש מתירים, ולפי הכלל שובה בשוט עבודת הגרשוני ובכנסת הגדולה, שבאופן כזה שמביא מרן שתי דעות, יש שומרים ויש שומרים, הלכה כיש אומרים בתרא. אם כך הלכה להקל, ובוודאי מכל מקום כאן שתפס מרן סברת הסמגדה יראים שאוסרים בלשון יחיד, יש מי שאומר, ואילו סברת רביה והמורדכי בלשון רבים ויש מתירים. נראה שתופס עיקר כדברי המתירים. אומר העובדיה כאן זה לא רק יש אומרים ויש אומרים, את השיטה הראשונה הביא השולחן אורך בלשון יחיד, יש מי שאומר, את השיטה השנייה הוא הביא בלשון רבים ויש מתירים, סימן שהוא פסק כדעת הרבים, כדעת המתירים, וזאת דעתו הלכה למעשה של הרב עובדיה, שלספרדים מותר לשים לחם אפילו בכלי ראשון. כלומר אין בישול אחר אפייה, אתה יכול לקחת לחם, מצה, מה שאתה רוצה, דבר אפוי, ולשים בתוך כלי ראשון. אני אומר עוד פעם, בעיקרון כלי ראשון או שזה לא על האש או על האש, בדרכים שמותר לחמם בשבת, אם זה פלטה ואתה מתיר על פלטה, אז יהיה מותר לך לשים כלי ראשון גם על האש, כי אין בישול בזה. עכשיו צריך לראות, קצת רבנן, אם תסתם שעל הפלטה, כלי על כלי, אבל בעיקרון מותר לשים אפילו בכלי ראשון. מה דעת האשכנזים? אז האשכנזים דעתם פשוטה וברורה, אין כאן סיבוך. הרמה כותב, נחזור למעלה, אומר הרמה, ויש מדירים אגב בכלי שני ויש מקלין אפילו בכלי ראשון, ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיה צולדת בו. אז הרמה מביא את כל הדעות, גם את המקלות ביותר, אבל הוא אומר המנהג הוא להחמיר ולא לתת פת אפילו בכלי שני. ואם כך לספרדים לפי הרב עובדיה אפשר בכלי ראשון, לאשכנזים אפילו בכלי ראשון, יש אומנם כאלה שחולקים כמו שאמרנו הבן איש חי וכו', אשכנזים המנהג הוא להחמיר לא לשים אפילו בכלי שני. זה אומר שאשכנזי לא יכול לקחת ביסקוויט ולטבול בחוס קפה שהכין אותה בכלי שני. סוגריים אני אומר שאם הוא כן טובל, אז בפשטות הוא צריך לטול ידיים קודם, כי זה דבר שטיבולו במשקה. אז צריך לטול ידיים בלי ברכה, כדין דבר שטיבולו במשקה, אבל זה סוגריים כשהוא לא בהלכות ברכות. בכל אופן, אשכנזי לא יכול לעשות את זה. המשנה ברורה כותב כאן, מקור י' א', אפילו בכלי שני ובכלי שלישי מצדד הפרי מגדים להקל עין שם. אז בכלי שלישי אומר הפרי מגדים שאפשר להקל, זה המקור שיש לנו לחלק בין כלי שני לשלישי. כשדיברנו גם על תה וכולי, אז הרב פיינשטיין מדבר על כלי שלישי לגבי תה, אבל עצם החנוכה שיש דבר כזה כלי שלישי, שיש הבדל ביניהם, זה מופיע בפרי מגדים, במשנה הברורה כאן. ראינו שהחזון איש לא כל כך אהב לחלק בין כלי שני לשלישי, אבל המשנה הברורה והפרי מגדים הקלו שכלי שלישי שונה מכלי שני, ולכן מותר לשים בכלי שלישי. לעניין שלנו זה אומר שבתוך כוס תה שהכנת בכלי שלישי תוכל לטבול ביסקוויט, אם בכלי שני או כוס קפה בכלי שני לא תוכל. לגבי צלחת מרק, ראינו בעבר דין מצקת, נכון? דיברנו על דין מצקת? דיברנו על דין מצקת, ויש מחלוקת האם המצקת היא ככלי נוסף ואז הצלחת היא כלי שלישי צלחת מרק, או שמרק הוא ככלי שני. אבל כיוון שמדובר גם כאן בספקות של בישול אחרי אפייה, אז עולה מדברי המשנה הברורה, וכך קסה גם בשמירת שבת כהלכתה, שבצלחת מרק מותר לשים גם מצה וגם לחם, ולהחשיב את זה כמו כלי שלישי לעניין שלנו. שקדי מרק וקרוטונים בוודאי שמותר לשים, כי הם מטוגנים בשמן עמוק, וכיוון שהם מטוגנים בשמן עמוק דינם כבישול, אז זה בוודאי שמותר לשים אפילו בכלי ראשון, כי זה מטוגן בשמן עמוק. פעם היה איזה סדרה כזאת שראיתי קרוטונים באפייה ללא שמן, ואז אמרתי רגע, אז מה עושים בשבת? אז רק יהיה בצלחת מרק, אבל ביטלו את זה, לא ראיתי את זה יותר, כנראה בגלל הדבר הזה, לא לחשוש לספקות, אני לא רואה את זה יותר, סתם קרוטונים מטוגנים. אז הדברים הם מותר לשים. עכשיו אני רק רוצה לסכם הלכה למעשה לגבי הכנה של כל הדברים מהאבקות. כשמדובר על קפה, קפה שחור עובר כליה. אם הוא עובר כליה, זה אומר שלספרדים שהולכים לפי הרב עובדיה יהיה מותר לשים קפה שחור כרגיל, להכין בכלי ראשון, כלומר לא, שימה, להכין כרגיל כי עבר כליה. זאת אומרת בסוגריים, הרב מרדכי אליהו חולק על זה. הוא חולק על זה גם בגלל שהוא חושש קצת לבן איש חי למשוח אחרי אפייה, אבל הוא חולק על זה גם בגלל שהוא חושב שקפה שחור, בגלל שאי אפשר לאכול אותו בכלל, זה לא נקרא כליה. כלומר, כליה זה כשאתה הכשרת משהו לאכילה, אבל הוא אומר, אתה לא יכול לאכול קפה שחור, כך כפי תאכל. אז הוא לא מתיר, אבל מי שמקל יקל בצורה הזו. אשכנזים שלא מקילים בכלי ראשון, אבל אם אנחנו אומרים שהוא עבר כליה, יוכלו להכין קפה שחור בכלי שני. זאת אומרת, לשים את המים, ואז לשים קפה שחור בפנים. כיוון שהאשכנזים לא מכינים כל כך קפה שחור, אז זה פחות תפקמינה, אבל הספרדים, רבים מהם אינם סומכים על הנס, אז הם לא מכינים נס קפה, אלא קפה שחור, אז בשבילם גם יש יותר. לגבי... מה זה? כלי לאשכנזים, סליחה, כלי שלישי. אמרתי כלי שני? אשכנזים זה יהיה כלי שלישי, לא שני, סליחה. אשכנזים זה יהיה כלי שלישי. זה אומר, להכין כמו שמכינים תה בשבת, כך להכין קפה שחור בכלי שלישי. עכשיו, לגבי קפה נמס, קפה נמס הוא מבושל. כיוון שהוא מבושל, אז זה שייך לשיעור הקודם, שמצד הדין היה אפשר להכין אותו כרגיל, לשים את הקפה ואחרי זה את המים אפילו, אבל כדאי לשים קודם כל את המים הרותחים ואז את הקפה, כמו שביארנו בשיעור הקודם, כלומר בכלי שני. זה אותו כוס, לא צריך עוד כוס, אותה כוס, רק לשים קודם את המים ואחרי זה את הקפה, יותר טוב לכתחילה, אם מי שעושה הפוך יש לו על מה לסמוך, כי אין בזה בישול, זה עבר בישול, אבל אמרנו שבאבקות יש כאלה שמחמירים לכתחילה, אז יותר טוב לשים את המים ואחרי זה את הקפה נמס. ולמעשה, סוכר, הדברים המבושלים שדומים לקפה נמס, וסוכר, מלח, שוקולית, שוקולית, מה יש לנו עוד? סוכר, מלח, שוקולית, יש היום תה נמס כזה, זה, כל אלה עברו בישול. הדברים שדומים לקפה שחור, זה קפה שחור או קקאו, לא שוקולית, קקאו של עוגות, יש שמיכל קקאו, זה לא עבר בישול, אז זה יצטרכו להכין בכלי שלישי. אז בזה פחות או יותר עשינו סיכום של הכנת קפה ומשקאות דומים מאבקות בשבת. שבוע הבא פורים, אני לא יודע אם יש שיעור בכלל, אנחנו נודיע. זה יום שלישי. תענית אסתר, מה זה לא תענית אסתר?
יש עוד יום
רביעי. רגע, בוא נראה רגע, מה קורה, יש קושי, שנייה נגיד. אולי כן יש שיעור, השאלה היא אולי נעשה פור, כי גמרנו כבר את כל הנושאים.
איזה משפט?
אפשר לעשות, דילגו על דף אחד שקשור לנושא פור, זה גוש. נגיד שזה כבר נעשה אחרי פסח, כי אחרי זה פור נעשה את אסטרליה. אפשר לי לעשות על גוש, שזה נושא שאנחנו נעשה אחרי. או לעשות שיעור.
טוב, מה עם פור? יותר מגילה וזה?
פור יש המון מה לדבר.
חבר'ה, חייבים פה שבתות תמיד לשמאל, נראה לי עדיף להמשיך עם... עם הלכות שבת, אבל זה רק
מה שאתם רוצים. אם לדבר על פורים, מה דיברתי שנה שעברה?
נבדוק מה, נראה שלא היה פורים.
בכל השבת שבת, זה
פשוט. אני אבדוק מה יש
השבת. אם נדבר על פורים, אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לדבר על מעבר מתל אביב לירושלים, כל אנשים פה בין עיר שעבר לכך, בין עיר שעבר לי. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לדבר על כל ההלכות שקשורות לקריאת המגילה, לביאת המגילה, להשמטת מילים. אפשרות שלישית, זה לתת שיעור על מצוות היום ולדבר על שלוח מנות ומטלות אבנים, שתיית יין בפורים, סעודת פורים.
נראה לי שלישית.
הראשונה היא מסובכת בתוך
הראשונה, היא לא קמינה, היא לא קשורה לכולם בכלל.
לא, בדיוק, והיא מסובכת גם שהרכב יתחילו להתבלבל.
אז אפשר לעשות, אז תחשבו, תגידו לי מה
שאני רוצה. שלישית,
שאלה לגבי שוב.
יכולה להיות אפשרות אחרת, אבל אני לא אעשה את זה כאן.
אני חושב
שהוא מציע. יכולה להיות עוד אפשרות, אבל אני לא יודע אם אני אעשה את זה כאן. אני חושב שזה שיעור מצוין. וזה לדבר על כתר ארם צובה ועל השפעות של מגילת אסתר, על כל החזרות של להשמיד, להרוג ולאבד. זה שיעור מאוד מעניין, אבל הוא גם מחודש לאנשים, אנשים לא מכירים את זה.
למה? זה מעניין.
אבל...
אני מעדיף משהו מעשי.
ברור שזה שור מעניין. אבל צריך לחשוב על זה, אני לא אכפתי לעשות את זה. תחשבו, אני רק אחרי ארבע דברים, אתה הבא לבית. אחרי התכנית.
שיעור מעולה. בכל המחלוקת בין הירים לבין הרביעת, במחלוקת, כמו שאמרנו, בין החזון יש לבין הרב פיינשטיין, או כמו שאמרת בכל אורך ההלכות האלה, האם יש לנו כאן בשביל שהוא באמת
לא, זה לא בדיוק אותו דבר, זה מזכיר קצת, זה מזכיר. קודם כל, הירים, ברור שהוא...
כן, כן, גם שליש שלישי לא יעבוד, אבל...
הירים אוסר שלישי רביעי, הירים כותב מפורש. לאסור שלישי ברביעי, ואז זה מתאים. כי הירים באמת... הוא עושה רמצות, מבחינה הזאת זה מתאים. אבל זה לא הכי לגמרי, כי יכול להיות שגם תגיד מציאותי, שאלה עם הגדרת בישול. שאלה עם הגדרת בישול, תודה. שאלה עם הגדרת בישול זה הכשרה דבר להפעילה או שינוי טעם. זה יכול להיות את שיקולה, שאלה עם מה זה הגדרת בישול. אתה מבין גם מציאותי, גם הלכתי, אז זה לא חייב.
בוא נראה, ככה אתה מפריע בגדים לך להניח, כי הוא אומר את השינוי שלו בכלי שישי.
במקרה זה יוצא כך, הוא באמת אומר.
מה שאני אומר ש... אנשים יודעים את ההלכה, הם יודעים שיש שיטות מקלות, יש סברה בתקפורת, והם בכל זאת נוהגים.
אם זה לא היה ככה,
זה לא ככה, אם זה אומר.
אני גם צריך לבוא בפנימי.